כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olo vozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, חף בסיוון תף שין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף מם ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, חף בסיוון, ביום זה היו פרעות גדולות של נושא הצלב השני בשנת דלת אלפים תף תף קוף למד א', והראשונים זצל יסדו קינות וסליחות ליום הזה. גם בשנת תח היו ביום זה פרעות גדולות מאוד ביהודי אוקרניה וסביבתה עד פולין, על ידי הקוזקים ימח שמם. כתב על זה רבינו השח, וזה לשונו: על כן קבעתי לעצמי ולדורותיי, לבנים ולבני בנים, יום צום ותענית ואבל ומספד וכינים, ביום חף לחודש סיוון שבו ניתנה תורה יקרה מפנינים, ואתה כרעוע, פרעוע, גויים רבים, המונים המונים. יען כי יום זה ותחילה לגזירות ומחובים וחולאים רעים ונאמנים, וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים מקלקולים שונים, כי גם גזירת תף תף קוף למד א' הייתה ביום ההוא ובאותם הזמנים, וגם כי יום זה לא יערה בשבת קודש בשום פנים, על פי עקביות והלוחות אשר בידינו מתוקנים. וחיברתי סליחות והקינות בבכי ותחנונים לאומרם ביום זה בכל שנה ושנה עידן ועידנים, וכל איש אשר יריחו השם בעירתו ובשם ישראל מכונים, ישים על ליבו אילו הדברים והעניינים, ויקבע עצמו יום זה לקונן עליו כעל שני החורבנים. אולי ישקיף השם ויראה ממעונים, כי עדיין לא שכחה חמת השם צבקות עליונים ותחתונים. כותב המגן אברהם, והמשנה ברורה מביא את זה בסוף סימן תף קוף פי, נוהגים להתענות בכל מלכות פולין, נהרה, נהרה ופשטי. כאמור, בחרו את היום הזה לפי שלעולם אינו חל בשבת. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסיר, ולא על אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קמ"ב ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה: גר שמת ובזזו ישראל נכסיו ושמעו שיש לו בן, מדוע לא הועיל לחזקתם הראשונה? והתשובה היא: לאביי, משום שעובר קונה בירושה כיוון שבא מאליה, ולרבה, משום שהיו מסופקים אם יש לו בן או אם אשתו מעוברת ולא התכוונו לשחייה גמורה. שאלה שנייה: מתי אין אומרים חזקה שהעובר מת קודם אמו? התשובה בתוספות שאומר: כשנהרגה האם על ידי אדם, וכן כשכבר עקר הוולד לצאת ואז מתה, הוא יכול לצאת חי. שאלה שלישית: האם עובר ממעט מחלק בכורה ומניין? והתשובה: אינו ממעט, שנאמר וילדו לו. שאלה רביעית: מה הדין בחור שנולד בחיי אביו אבל מסיבות שונות לא יכירו? התשובה: אין זה מעכב, שהעיקר שיהיה ראוי שאביו יראו, כמו שמצינו כל הראוי לבילאין בילה מעכבת בו. שאלה חמישית: האם אפשר לזכות לעובר? והתשובה: לסתם עובר אינו יכול להקנות, אבל לבנו יכול להקנות, משום שדעתו קרובה אליו וגומר דעתו להקנות לו. והשאלה האחרונה על דף קוף מבית: מה הדין באומר לחברו תקנה אתה וגם החמור? תשובה: לרב נחמן קנה מחצה כיוון שלא תלה קניינם זה בזה, ולרב אמנונה לא קנה, לרב שישת קנה הכל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות הדף אשר למדנו אתמול במסגרת מפעל הדף היומי, הלא הוא דף קוף מבית במסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חף בחודש סיוון, תשע"ז, עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלא הוא דף קוף מם ג' במסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף מם ב' עמוד ב', טוב שורות, 17 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, אהודה אמר לדביתו, נכסי לבני דייאבו לי מנח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הביאה הגמרא מעשה באחד שהקנה את נכסיו לבנו גדול, יחד עם עוברים שעדיין לא נוצרו. אהודה אמר ללדביתו, מעשה באחד שאמר לאשתו, נכסי יהיו לבני דייאבו לי מנח, לבנים שיהיו לי ממך, ועדיין לא הייתה מעוברת. אותו אדם בריא היה ועשה קניין על דבריו, אי אפשר לומר שהיה שכיב מרע, שהרי אשתו עדיין לא הייתה מעוברת ורצה לתת את נכסיו לילדים שיהיו לו ממנה. הוא ועודו מדבר, את הברי קשישה, בא בנו הגדול מאשתו הראשונה, אמר לו, אומר לו בנו, הוא גברה, אותו אדם, כלומר אני, מה תאבי עלי, מה יהיה איתו, איזה ירושה אקבל? אמר לאביו, זילקני כאחד מברא, לך תקנה נכסים חלק שווה כאחד מן הבנים האחרים שבדעתי ניתן להם את נכסי. מבררת הגמרא את דינו של אותו בן בנכסים. אנך אומרת הגמרא, אילו הבנים שנתעברה בם אימם לאחר שאמר האב לתת את נכסיו, ודאי לא קנו חלק בנכסים. לא קנו בתורת מתנה שרצה האב לתת להם, אבל כיורשים רגילים אחרי מות אביהם, ודאי יהיה להם חלק. ולמה הם לא קנו בתורת מתנה? דאקת הליטנו, שבשעה שאמר האב ליתן להם מנכסיו לא היו קיימים. אבל מסתפקת הגמרא, כשימות האב ויחלקו הבנים את הירושה, אית חולק לטליה. אותו הנער, אותו הבן הגדול מאשתו הראשונה, האם יש לו חלק נוסף במקום בניה? יחד עם הבנים, עולית לחולק לטליה, או שאין לו חלק לנער במקום בניה, יחד עם הבנים אלא יקבל חלק שווה בנכסי האב כשאר הבנים היורשים. כיוון שאמר לו האב זילקני כאחד מברא, הרי כוונתו שיקנה הבן בנכסים מלבד הירושה, חלק כמו שאר הבנים. ואף על פי שהם לא קנו, כיוון שלא היו בעולם, מכל מקום בן זה שהיה בעולם, יקנה חלק בנכסים. לפי זה, אם נתעברה אשת האב ונולדו לה שלושה ילדים, יחלקו את הנכסים לארבעה, ויקבל הבן הגדול מהאישה הראשונה רבע מהנכסים, ושאר הנכסים יחלקו ארבעתם בשווה בשווה, כשאר יורשים. ואם היה בחור, יחלקו את הנכסים לחמישה, ויקבל כפליים בהם בירושה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. רבי אבין ורבי מיישה ורבי ירמיה דאמרי, שלושתם אמרו, אית חולק לטליה, יש לחלק נוסף לנער במקום בניה, יחד עם הבנים. רבי אבאו ורבי חנינה בר פפי ורבי יצחק נפחא דאמרי, לית חולק לטליה במקום בניה. אין חלק נוסף על הירושה, לנער, במקום הבנים. מביאה הגמרא את סברות האמוראים והטעם שפסקו כך. אמר לרבי אבאו הסובר שאין חלק נוסף לנער, לרבי ירמיה שסובר שיש חלק נוסף לנער, הלכת הקוותן או הלכת הקוותייכו? הלכה כמותינו או הלכה כמותכם? אמר להשיב לו רבי ירמיה, פשיטה דהלכת הקוותן, פשוט הדבר שהלכה כמונו, דקשישנה מנייכו, שאנחנו קשישים מכם. ולאו הלכת הקוותייכו, ואין הלכה כמותכם משום דדרדה כאתון, שצעירים אתם. אמר לרבי אבאו, מידי בקשישות התליה מילתא? האם בקשישות תלויה הלכה? בטעם התליה מילתא, בטעם הדבר תלויה הלכה. מי שנותן טעם לדבריו, כמותו ראוי לפסוק. אמר לו רבי ירמיה, וטעם המי, מהו הטעם לדבריכם? אמר לו רבי אבאו, זי לגבי דרבי אבין. לך לפני רבי אבין, דהסברת אני עלי, שהסברתי לפניו, את טעם הדברים. וקרקיש בי רישה בי מדרשה, ונענה לי בראשו בבית המדרש, כסימן שהוא מסכים לדבריי. אז הלגבי הלך רבי ירמיה לרבי אבין, ושאל אותו מהו הטעם. שאמר לו רבי אבאו, אמר לי, ישיב רבי אבין לרבי ירמיה, אילו אמר לי, קנה כחמור מכני? אילו יקנה אדם לחמור חלק בנכסה, ואחר כך אמר לאדם אחר, קנה חלק בנכסי כמו שקנה החמור. האם אותו אדם קנה? ודאי שלא קנה. שהרי גם החמור לא קנה כלום, כי אין לחמור קניין בנכסים. בכך רמז רבי אבין לרבי ירמיה שהוא הדין במעשה הזה שיקנה אב לבנים שלא באו לעולם כלל. ואחר כך אמר לבנו הגדול, קנה כמו שקנו אילו שלא קנה הבן כלום. הביאה הגמרא ראיה לסברתו של רבי אבין, שאם אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. ובאיזה לשון הדומה לזה נחלקו המוראים. דאיתמר, שנו בני הישיבה, אמר אדם לחברו קני כחמור, לא קנה. אבל אם אמר אדם לחברו, קנו את נכסי את וחמור, נחלקו המוראים. רב נחמן אמר, קנה מחצה מן הנכסים, שכיוון שלא תלה המוכר את קניין אותו אדם בקניין החמור, לא הפסיד האיש את חלקו שיקנה לו המוכר בשל החמור שלא קנה כלום. כך מסביר הרשב"ם וכותב הריטב"א, שאם יודע המקנה בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות, ודאי לא קנו שניהם, כי לא הייתה בכוונתו להקנות לו כלום אלא לשתות בו. אלא דין זה הוא, כשאין המקנה יודע בוודאות שיש כאן אחד שאינו ראוי לקנות. ורב אמנונה אמר, לא אמר כלום ולא קנה אותו אדם כלום. כיוון שבאמירה אחת הקנה לשניהם, אז לא גמר בדעתו להקנות לזה בלא זה. וכיוון שהחמור לא קנה, גם האדם לא קנה. רב ששת אמר קנה כל אותו אדם, קנה את כל הנכסים. שהרי האדם יודע שאין החמור קונה, אלא גמר בדעתו שמי שיוכל לקנות מהנכסים יקנה את הכל. מסביר הקובץ שיעורים, שהמחלוקת הזו בקניעת וחמור אם קנה הכל או מחצה, תלויה בשאלה אם כשאדם מקנה חפץ לשניים, כוונתו להקנות מחצה לכל אחד, או שמקנה לכל אחד את כולו, וממילא צריכים לחלוק ביניהם. אם נפרש שמקנה לכל אחד את הכל, אם כן, כיוון שהחמור לא קנה בחפץ כלום, קנה האדם את כל החפץ. אבל אם נפרש שמקנה לכל אחד מחצה, אם כן, אף שהחמור לא קנה מחצה, לא יקנה האדם את החלק שלו, כיוון שלא הייתה כוונת האדם להקנות לו חלק זה. מביא רב ששת ראיה לדבריו שאם אמר קניעת וחמור קנה הכל. אמר רב ששת מינה אמינה, למיניין למדתי את הדין הזה? מדיני תרומה. כל דבר שגידולו מן הארץ צריכים להפריש ממנו תרומה גדולה לכהן. נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד', ראשית גנך תירושך ויצהריך וראשית גז צונך תיתן לו. מן התורה, אפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, את כל הערמה, אלא שנתנו בחכמים שיעור, עין יפה 1 מ-40, עין בינונית 1 מ-50, ועין רעה 1 מ-60. אמרו חכמים במשנה במסכת תרומות פרק ב' משנה ו', תורם מן היפה על הרע, אבל לא מן הרע על היפה. דתניה, ושנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, אין לך מר בקישוט אל הפנימי שבו. והתפארת ישראל אומר שמדובר על המלפפון, ולכן אם לקח בידו קישוט אחד כדי להפרישו על 49 אחרים, והוא מביא דוגמה שמפריש אחד מ-50 שזו עין בינונית, וסתם אדם מפריש כעין בינונית, אבל אותו הדין יהיה גם כשמפריש אחד מ-40 או אחד מ-60, אינו צריך לחשוש על כולו שהוא מר, ואינו ראוי להפריש על האחרים, אלא יחשוש רק על תוכו שם הוא מר. לפיכך כשהוא תורם את הקישוט מוסיף כשיעור ביצה מקישוט אחרת, על החיצון שבו, שבקישוט זו, שהוא מן הסתם מתוק, ותורם. כך מפרש הרשב"ם. אבל התוספות דיבור המתחיל, אין לך מר בקישוט מקשים על הרשב"ם, שמכיוון שבכל הקישויים הפנימי מר והחיצון מתוק, אם כן למה לא תועיל התרומה מקישוט זה על שאר הקישויים, שהרי החיצון המתוק שבקישו הזה יועיל כנגד החיצון המתוק שבשאר הקישויים, והפנימי אמר כנגד הפנימי אמר שבשאר הקישויים. לכן מפרשים התוספות שדברי רבי יוסי עוסקים במי שכבר תרם, ואחרי שתרם נמצא הקישוט מרה. על זה אמר רבי יוסי שיוסיף כעת כביצה על מה שתרם קודם לכן, ובזה יצא ידי חובתו. למרות שנאמר במשנה במסכת תרומות פרק ג' משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה יחזור ויתרום, משמע שצריך לעשות את כל מעשה התרומה פעם שנייה. רבי יוסי חולק על זה וסובר שאין צריך עליה להוסיף מעט על מה שיפריש, כיוון שאין הקישוט מרה כל כך עד כדי שלא תהיה ראויה לאכילה, ומה שצריך לחזור ולתרום זה רק בדבר שאין ראוי לאכילה כלל. אבל הרמב"ן מפרש כמו הרשב"ם שיש קישויים שהפנים שלהם מר ויש קישויים שאין הפנים שלהם מר, ולכן אינו יכול להפריש מהפנימי שבקישוע האחד על פנימי שבשאר הקישויים שם הקישו זה מר ואחר שמפריש עליו מתוק. אם כן, מכאן מוכיח רב ששת שאם אמר קניעת וחמור קנה הכל, שאם לא תאמר כך, אם תאמר שלא קנה, המי מדוע אמר רב יוסי שמוסיף מקישוט אחרת תרומתו תרומה, הרי כיוון שאין החלק אמר שבקישוט ראוי להפריש ממנו, כאילו אמר קניעת וחמור הוא, שכשם שאם צרף את החמור לקניין הנכסים, הקניין מתבטל כיוון שאין החמור ראוי לקנות בו, כך כשצירף להפרשת התרומה את מה שאינו ראוי, תתבטל ההפרשה כולה. למד רב ששת מכך, שבהפרשת הקישוט החלק שראוי לאכילה מועיל לתקן את כל הקישויים. כך גם אם אמר קניעת וחמור, קנה מי שראוי לקנות את כל הנכסים. ההוכחה הזו של רב ששת מדינו של רב יוסי היא גם שאין הלכה כרב נחמן הסובר שקנה מחצה. שמכיוון שכשיפריש לא פירש שהמתוק שבשאר הפירות יחול רק על המתוק שבירק שבידו, הרי זה כאילו אמר שהמתוק והמר שבירק הזה יהיו תרומה על המתוק שבשאר הירקות. ואם נאמר שקניעת וחמור קנה מחצה, אם כן נאמר גם כאן שרק חלק מהקישויים שיפריש עליהם יתוקן, דהיינו אותו חלק שכנגד המתוק שבקישוט, ומה שהוסיף עליו על שאר הקישויים שבהם, כנגד החלק המר שבקישוט הזו, שהוא כחמור, יישארו בטבלם. אלא ודאי מה שאמר אינו יכול לתקן, המתוק מתקן. ואף שעשה את המתוק ואמר יחד לתרומה, מזה נלמד שכשאמר קניעת וחמור, מה שאין החמור יכול לקנות, קנה האדם. דוחה הגמרא את ראיית רב ששת מדיני תרומה. אומרת הגמרא שאין יאתם שונה דין התרומה מדין ההקנאה לאדם וחמור. דמדאורייתא תרומה מעל יתאי, שמן התורה מי שיפריש קישוט מרה על קישוט מתוקה, תרומתו תרומה. דאמר רבי הילה, אומר רבי הילה, והדברים נמצאים במסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד א', במסכת יבמות דף פ"ט עמוד ב', במסכת קידושין דף מ"ו עמוד ב', במסכת תמורה דף ה' עמוד א', ולמדנו זאת כאן במסכתנו, מסכת בבא בתרא, לעיל, בדף דף, עמוד ב', אמר רבי הילה, מיני לתורה מן הרע על היפה, שתרומתו תרומה, שנאמר בפרשת הפרשת תרומות ומעשרות ספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. אם תפרישו מחלב דגן וחלב יצר, כלומר, מהמשובח שבתבואה ובפירות לא תהיה עבירה בידכם, משמע שאם לא תעשו כן אלא תפרישו מהגרוע שבתבואותכם, מהגרוע שבפירותיכם, תהיה עבירה בידכם. ואם תאמר שהמפריש מן הרע על הטוב אינו קדוש, אין תרומתו תרומה, נשיאות חטא למה? מה הטעם שהעושה כן עיסה עליו חטא, והרי מאסף כלל לא הועילו, רק יחזור ויתרום מן היפה, אלא מכאן לתורה מן הרע על היפה שתרומתו תרומה, שמאסף כן מאסף הועילו, ועל זה העבירה בידו. ובזה נדחית ראיית רב ששת מדין התרומה, שבתרומה הפרשת הגרוע על הטוב מועילה, אילו קניין החמור אינו כלום. נשאלת השאלה לדעת רבה במסכת תמורה דף דלת עמוד בית הסובר שכל דבר שהתורה אמרה לא לעשות אם עשה לא אילו מעשיו אלא שלוקה בגלל שעבר על ציווי תורה אם כן מה שאלת רבי הילה שאם אין תרומתו תרומה מה הטעם שיענש על זה הרי פשוט שיענש כיוון שעבר על ציווי התורה תרצים התוספות במסכת קידושין דף מבב עמוד בית דיבור המתחיל עם שראיית רבי הילה היא מזה שהוא צריכה התורה לכתוב שיש בו חטא אם תרומתו לא חלה והחטא הוא רק בזה שעבר על ציווי התורה, אם כן למה נאמר בתורה שיש עליו חטא? והרי פשוט הוא שהרי עבר על ציווי התורה. אלא ודאי שהתורה באה ללמדנו שיש כאן חטא נוסף, כלומר, מלבד החטא שעבר על ציווי התורה לתרום מן היפה, יש לו עוד חטא שחל לתרומתו מן הרע על היפה. וראית הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת האמוראים בקניעת וחמור. אמר לרב מרדכי לרב אשי, מתי ביקשה רב אביה טיוף תקושיה חמורה על רב נחמן ורב אמנונה הסוברים שאם אמר קניעת וחמור, לא קנה הכל. ולשיטת הרשב"ם, קושיית הגמרא היא גם על שיטת רב נחמן וגם על שיטת רב אמנונה, ויש מפרשים שחולקים עליו. אם כן, מקשה הגמרא על רב נחמן ורב אמנונה, שסוברים, אם אמר קניעת וחמור לא קנה הכל, ממה שלמדנו במשנה במסכת קידושין דף נון עמוד ב', מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה, סל של תאנים, ושלהן הייתה. אותם תאנים גדלו בשדה שלהן, ושל שביעית הייתה, שגדלו התאנים בשנת השמיטה. ולכן היה יכול לזכות בהם לעצמו. אמר אותו אדם לחמש נשים אלו, הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זאת. וקיבלה אחת מהם את הכלכלה לשם קידושין, על ידי בשביל כולן. אמרו חכמים, אין שתי אחיות מקודשות. שהרי אין אדם יכול לשאת שתי אחיות. ומן המעשה הזה למדו שם בגמרא במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד א' שלוש הלכות. א' שם מקדש אישה בפירות שביעית הרי היא מקודשת, ואין אומרים שאינם ממונו כדי לקדש בהם. ב' שאם אדם קידש אישה בדבר הגזול אינה מקודשת, ואפילו אם גזל ממנה עצמה את החפץ, שהרי אמרו שהיו הפירות שלהן והיו של שביעית, ואם נאמר שכשגזל ממנה מקודשת, מדוע הוא צריכו לומר שהיו של שביעית, הרי היו הפירות שלהן, אלא מכאן, שאפילו אם קידשה בדבר הגזול ממנה אינה מקודשת. הלכה שלישית, שאישה נעשית שליח לחברתה לקבל קידושין, ואפילו אם תהיה צרתה, אחר שתתקדש, הרי אחת קיבלה בשליחות, את הקידושין עבור שלושתם. והגמרא שם פירשה בתחילה את דברי המשנה, שכשאמר כולכם מקודשות לי, לא התקדשו שתי אחיות כלל, משום שכל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. ולכן כיוון שאם היה מקדש שתי אחיות בזו אחר זו, לא היו קידושין תופסים באחרונה, גם כשמקדש אותם בבת אחת, לא התפיסו קידושין בשניהם. אם כן אומרת עכשיו הגמרא מדברי המשנה משמע, שדווקא אחיות עודיהן מקודשות, אנוכריות, אבל שאר אנשים שאינם קרובות זו לזו מקודשות. ונשאלת השאלה, והמי? מדוע אין מקודשות? והרי את וחמורי, הרי זה כאומר קניעת וחמור, הוא כשם שאין אדם קונה עם החמור, כך אין הנוכריות יכולות לקנות את קידושן עם מי שאינן ראויות. וממשנה זו שאומרת שהנוכריות מקודשות משמע כרב ששת שאמר, שבקניעת וחמור הראוי לקנות קונה את הכל. הקושייה של רב אביה היא בין על שיטת רב נחמן הסובר שקניעת וחמור קנה מחצה, ובין על שיטת רב אמנונה הסובר שקניעת וחמור לא קנה כלום. וישיב רב אשי לרב מרדכי ומתרץ לו את קושייתו של רב אביה. אמר לרב אשי לרב מרדכי, היינו דחזאי זה הטעם שראיתי את רב אונה בר אביה בחלמה בחלומי, ומשום מה שאמרת לי דמוטיב רב אביה טיופתא, שרב אביה הקשה את הקושייה הזו. רב אשי ראה קודם לכן בחלום, שבא אליו רב אונה בנו של רב אביה וישב אצלו, ולא היה יודע פתרון החלום הזה, וכשאמר לו רב מרדכי את קושיית רב אביה, נזכר רב אשי באותו החלום ואמר, זה אם כן פתרון החלום, וזה הטעם שראיתיו בחלום לרמוז שישמע את הקושייה הזו. אבל דוחה רבה שית קושיית רבביה, לאו מיוקימנה, האם לא פירשנו את המשנה שהמעשה היה, דאמר אותו אדם לחמש אנשים, הראויה מכם לביאה תתקדש לי? כיוון שאמר כך, הוציא את שתי האחיות מכלל אנשים שמקדש, שהרי גם אם יחולו הקידושין על אחת משתיהן, לא תהיה ראויה לביאה, כיוון שאי אפשר לדעת את מי משתיהן קידש, ונמצא שלא קידש אותו אדם, אלא את שלוש אנשים הנוכריות. את הפירוש הזה מפרש אביי שם במסכת קידושין דף נונה לפעמוד ב', כי הוא סובר שקידושין שאינם מסורים לביאה, אב הוא קידושין, כגון, מי שאומר לאדם, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, הדין הוא שחלים הקידושין ואחת מהן מקודשת לו, וצריך לתת גט לשתיהן. אף על פי שמספק, אף אחת משתיהן אינה ראויה לביאה, שמה היא אחות אשתו. ולכן פירש את דברי המשנה שלא קידש אותו אדם, אלא את הראויות לביאה מהחמישה. שאם היה אומר כולכם ואחת משתי האחיות מקודשת לי, הייתה אחת מהאחיות מתקדשת לו, אף על פי שאינה ראויה לביאה, שהרי לא ידוע מי זו שהתקדשה לו, ומספק שתיהן אסורות. רב החולק בדין הזה על אביי וסובר, שקידושין שאינם מסורים לביאה אינם חלים, ולכן פירש שם את דברי המשנה שאמר הרי כולכם, כלומר שלוש אנשים הנוכריות, ואחת מן האחיות מקודשות לי, כיוון שלא פירש איזה מן האחיות מקדש, לא נתקדשה גם אחת מהאחיות, שהרי אין קידושיה מסורים לביאה. רש"י מפרש שם שבכל זאת הנוכריות מקודשות ואינו נחשב כקניעת וחמור, כיוון שמה שלא תפסו בה הקידושין, זה משום שלא ידוע מי היא המקודשת, ולא משום שאינה ראויה לקידושין. הטעם שפרשה כאן הגמרא כמו אביי, אף על פי שבמחלוקת אביי ורב הלכה כרבה, משום שזהו אחד מן המקומות שהלכה כמו אביי, והוא מייעל כגם. אותם שש הלכות שהלכה בה כאביי. הקוף זה קידושין שלא נמסרו לביאה, וההלכה בזה כמו אביי. ולכן אפילו לפדעת רב אמנונה הסובר קניית וחמור לא קנה, קנו אנשים הנוכריות כקידושין. לפי שאין דומה מעשה החמש נשים לקניית וחמור, שרי לא קידש כלל את האחיות. כך פוסק הרמב"ם הלכות אישות פרק ט' הלכה ב', שאם קידש נשים רבות כאחת ואמר הרי כולכם מקודשות לי והיו בהן שתי אחיות, כולן אינן מקודשות. אבל אם אמר הראויה מכם לביאה מקודשת לי, הרי כולן מקודשות לו, חוץ מאותן שאין הקידושין תופסים בהם. משמע מהרמב״ם שהוא פוסק כדעת רב אמנונה שקניית וחמור לא קנה כלום. תמה עליו המגיד משנה, הרי בהלכות מכירה פרק חב ב' הלכה י' ב', פוסק הרמב״ם כרב נחמן שקניית וחמור קנה מחצה. הוא מתרץ המגיד משנה שיש חילוק בין מעשה זה של הקידושין לקניית וחמור. שבמעשה הקידושין, כיוון שאמר בתיבה אחת את כל האחיות כולן, גם את הראויות לקידושין וגם את אלו שאינן ראויות, אין דבריו קיימים. מה שאמר רב נחמן בקניית וחמור שקנה מחצה, זה כיוון שדבריו לאדם הראוי לקנות ולחמור שאינו ראוי, היו בנפרד. ויהיה הגמרא מעשה נוסף באדם שחילק את נכסיו ודנים, איך הייתה כוונתו. אהודה אמר ללדוויתו, הוא מעשה בשכיב מרע שאמר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, נכסי יהיו לך ולבנייך. וכן הדין אם אמר לאדם אחר, שאינו מן היורשים, נכסי יהיו לך ולבניי. היו לאותה אישה כמה בנים ואותו אדם מת, ואין ידוע אם הייתה כוונתו שהאישה תיטול חלק כשאר בניה או יותר. אמר רב יוסף, אף שבניה מרובים והיא יחידה, קנתה האישה מחצה בנכסים ומחצה היא תלוי ילדיה. ואמר רב יוסף, מינה אמינה, למיניין למדתי את הדבר הזה? דתניה, שנינו בברייתא. מסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב' וכן במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד א', רבי אומר, נאמר בפרשת לחם הפנים, ספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ט', והייתה לארון ולבניו. השווה הכתוב בין מה שנוטל הארון הכהן הגדול למה שיתלו בניו שהם משמרת הכהנים באותה שעה. כלומר, מחצה מכיכרות לחם הפנים לארון ומחצה לבניו. בכל שבת היו מניחים י"ב כיכרות חדשים על השולחן, ואת י"ב הכיכרות שהורידו היו מחלקים לכהנים. הברייתא הזו נשנתה במסכת יום הדף י"ז עמוד ב'. כהן גדול נוטל חלה משתי חלות הקרבים בעצרת, ובשבת נוטל ארבע או חמש כיכרות ממעשה לחם הפנים. רבי אומר, לעולם נוטל חמש כיכרות שנאמר והייתה לארון ולבניו. מחצה לארון ומחצה לבניו. וקשה, מהו שנוטל מחצה וחמש כיכרות הם מחצה? הרי י"ב חלות היו שם. ומפרש את הגמרא שלא חלקו הכהן הגדול ומשמרת הכהנים ביניהם אלא עשר חלות, ומזה נטל הכהן הגדול מחצה ושאר הכהנים מחצה. מהברייתא הזו הוכיח רב יוסף שאם הזכיר נותן המתנה את שמו של היחיד אצל הרבים, היחיד נוטל מחצית מן המתנה כנגד כל הרבים. והוא הדין כשאמר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, כיוון שהזכיר את אשתו בנפרד ולא כלל אותה יחד עם בניו, נוטלת מחצית ממתנתו. וכן נאמר בגמרא במסכת עבודה זרה דף י' עמוד ב', מעשה בקטיע בר שלום שהיה שר במלכות רומי, ורצה הקיסר להרוג את היהודים. יעץ לו קטיע בר שלום שאין כדאי לו הדבר. לאחר ששמע המלך להצעתו, נגזר דינו להרג. כשהוציא אותו להריגה אמר, כל נכסי לרבי עקיבא וחבריו. יצא רבי עקיבא ודרש, והייתה לארון ולבניו, מחצה לארון ומחצה לבניו. כלומר, מחצה מנכסיו לרבי עקיבא, ומחצה לחבריו. נחלקו הראשונים מהדין כשהנכללים מועטים מאילו שפירט, כגון שאמר שיהיו נכסיו לראובן, שמעון ולוי, ולבני יהודה, והיו ליהודה שני בנים. לדעת הרמב"ם הלכות שחייה ומתנה פרק י"א הלכה ו', הרבים נוטלים מחצית, והנפרטים מחצית. הרמב"ן חולק על זה וכותב, שאם כן נמצא שאלו שפרטם יתלו פחות מאלו שכללם, שהרי בני יהודה יקבלו כל אחד רבע מהנכסים, וראובן ושמעון ולוי יקבלו כל אחד שישית מהנכסים. לכן כתב שאלו שנכללו ביחד מקבלים חלק שווה לחלק אחד מן הנפרטים. דוחה אביי את רעייתו של רב יוסף, אמר לאביי לרב יוסף רבו, בישלמה אתם, שם הברייתא הזו מובנת בדין חלוקת לחם הפנים שאהרון נוטל מחצה, כיוון שאהרון הכהן בר חלוקה הוא, וגם אם לא היה מזכירו הכתוב לבדו, אלא היה אומר והייתה לכהנים, היה אהרון נוטל חלק כשאר הכהנים? ואם כן, למה הזכירו הכתוב בשמו, אלא לאחי פרט ברחמנה, לכן הזכירה התורה את שמו בנפרד למשקל פלגה, ללמד שיטול מחצה. אבל אישה, עליו בת ירושאי, אישה אינה יורשת, ודיה, די לה שתיטול כאחד מן הבנים. ולכך הזכירה בעלה, כשתיטול, אף היא חלק בנכסים, כשאר יורשים, אבל לא כדי שתיטול מחצה. ואם כן, אין ראיה ממתנת לחם הפנים לאדם הנותן מתנה, שאם הזכיר אחד מן הרבים, לבדו ייטול מחצה. דיינו, שלדעת הבאי הכל לפי העניין. אם הדעת נותנת שאין מגיע יותר לאותו שבפרט, כמו זה שאמר לאשתו נכסי לך ולבנייך, לא תיטול לאישה, אלא מה שהיא צריכה למזונותיה ולא מחצה מן הנכסים. אבל אם אדם נתן נכסיו לשני אנשים ואין סברה שהאחד יקבל יותר מאחר, חולקים את הנכסים, מחצה ומחצה. בקשה הגמרא על דברי אביי, איני, האם כך הוא שלא תיטול לאישה מחצה, והעובדה אהבה, הרי מעשה כזה היה בנהרדה, ששכיב מרח חילק את נכסיו ליורשה והזכיר את אשתו לבדה, ואג בישמואל פלגה. פסק שמואל שאשת המת תגבה מחצה מהנכסים, וכן היה מעשה בטבריה, ואגבי רבי יוחנן פלגה. פסק רבי יוחנן שאשת המת תגבה מחצה מהנכסים, ותו, ועוד מעשה דומה לזה, כי אתה כשבא רב יצחק ברב יוסף אמר, ההוא דמי כלילה, דמי הקטר, דשדו דבי מלכה, שהטילו מאת המלך את דמי קנייתו האבולי והאיסטרוגי, על העשירים ועל השרים, ואמר רבי, אף שהבולי ממונם רב יותר מהאיסטרוגי, לא ייתנו יותר עבור דמי הקטר, אלא ניתבו, ייתנו הבולי פלגה מחצית, ואיסטרוגי פלגה, ואיסטרוגי מחצית. וממעשה זה הגמרא רוצה להביא ראיה, שבכל מקום לעניין ממון שמוזכרים שני צדדים, אין חילוק עם צד אחד הוא הרבים ומועטים, כיוון שהוזכרו שניהם, הרי הוא מחצה על מחצה. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשתה, האם כך אתה אומר להביא ראיה משם? אין להשוות. אתם שם במעשה דמי הכתר, מעיקר המתחילה כאבו כתווה, כשהיו כותבים את המלך לשלם מיסים על דברים מסוימים, האבו לאבו כתווה, היו כותבים את החיוב האבו לי, ויסטרוג היה ומסייע בעד היו, ויסטרוג היו מסייעים בידם ונותנים כפי אשר השיגה ידם, וידה מלכה, דאבו כמסייע, והיה יודע המלך שמסייעים להם, ולכן אשתה עכשיו כשהטיל המלך את דמי הכתר, מהי דקה כתווה, האבו לי והאסטרוגי, הטיל לדמיו בפירוש, גם על השרים וגם על העשירים, כדי לחייבם יותר ממה שנתנו תמיד כדי שיתנו מחצית. אבל אם לא היה יודע המלך מתחילה שהאיסטרוגי מסיים ביד האבולי, לא היה מחייב עכשיו רבי את האיסטרוגי לשלם מחצית, כי ייתכן שמה שהמלך כתב עכשיו בפירוש, שגם האיסטרוגי חייבים, זה רק כדי לחייבם להשתתף בדמי הכתר, אבל לא שיתנו מחציתו. מקשה רב זעיר על דברי רב יוסף, שבכל מקום שנאמר בו חלוקה לשניים, חולקים מחצה על מחצה. לממרה, האם נאמר שבכל מקום שנאמר בחלוקה לשניים, הכוונה לומר דהני פלגי ואני פלגה? בכל אחד משניהם יטול מחצית, מטיב רבי זירא, מקשה רבי זירא ממה ששנינו, בדין הבאת המנחות. האומר, הרי עליי להביא נדבה לבית המקדש קורבן מנחה בשיעור 100 איסרון סולת. האיסרון הוא עשירית העיפה, העיפה 3 סעין והסעה 6 קבין, הקו 4 לוגין והלוג 6 ביצים. נמצא, עשירית העיפה מ"ג ביצים וחומש ביצה וזה שיעור לחלה, ולמנחות, כך מסבירה שבספר שמות פרק ט"ז פסוק למד וב. אדם שנדר להביא נדבה לבית המקדש קורבן מנחה בשיעור 100 איסרון סולת ולהביא בשני כלים, מביא 60 איסרון בכלי אחד ו-40 איסרון בכלי אחד, שאין מביאים בכלי אחד יותר מ-60 איסרונים. שכן נאמר במשנה במסכת מנחות פרק י"ב משנה ד', מתנדב אדם להביא מנחה של 60 איסרון סולת ומביא את כל ה-60 איסרון בכלי אחד. ואם אמר הרי עליי להביא מנחה של 61 איסרון, מביא 60 איסרון בכלי אחד ואיסרון אחד בכלי אחד. שכן, ציבור מביאים ביום טוב ראשון של סוכות שחל להיות בשבת 61 איסרון, ודיו ליחיד שיהיה פחות מהציבור איסרון אחד. אמר רבי שמעון, והרי ביום טוב ראשון של סוכות, לא היו כל ה-61 איסרון מנחה אחת, אלא חלק מן המנחות היו באים עם הפרים וחלק עם הכבשים, ולא היו מערבים אותם בכלי אחד. איך אפשר ללמוד מזה לאדם שלא יביא בכלי אחד יותר מ-60 איסרון? אלא אמר רבי שמעון, טעם אחר של הדבר. עד 60 איסרון סולת נבללים יפה בכלי אחד עם השמן. יותר מכך, אין יכולים להיבלל יפה. המשיכה המשנה במנחות ואומרת, ומביא 50 איסרון בכלי אחד ו-50 מסרון בכלי אחד, יצא. מדייק רבי זירה ממה שאמרו, אם הביא יצא. משמע, אם הביא בדיעבד אין, אז יצא ידי חובה, אבל כתחילה לא יביא. איסל, כדאי דחים עולה על דעתך לומר, כל קיאי גוונה זה שבכל מקרה הדומה לזה שאדם אומר על דבר מסוים שיחולק לשניים. פלגה הוא פלגה הוא, כוונתו שיחולק מחצה לזה ומחצה לזה, אפילו לכתחילה נעמי. גם לכתחילה שיביא מחצית בכל כלי, שהרי זה היה נדרו, ומדוע לכתחילה מביא 60 עשרונים בכלי אחד ו-40 בכלי שני. ומהדין הזה מקשה רבי זירא על רב יוסף הסובר, שאם אדם אמר לאשתו נכסי לך ולבנייך, יחלקו אי ובניה, מחצה ומחצה. דוחה הגמרא את קושייתו של רבי זירא ואומרת, אחי אשתה, כי כך נראה בעיניך להשוות בין הדברים? הרי אתם שם באומר הרי עליי להביא מנחה 100 עשרונים, ענן סעדי, אנחנו עידים וברור לנו דעי גברה שאותו אדם מעיקר המתחילה כשאמר הרי עליי 100 עשרון, לקורבן גדול כמכוון, כוונתו הייתה להביא מנחה גדולה ככל האפשר בכלי אחד. ועידה כאמר מה שאמר להביא בשני כלים, אין כוונתו שתהיה חלוקה דווקא לשניים. כי אם היה יכול להביא את כל המאה בכלי אחד, היה מביא. מה שנאמר בשני כלים הוא שהוא צריך להביא זאת, משום די ידע, זה לא אפשר להטויה בכלי אחד. יודע אותו נודר, שהוא לא יכול להביא את זה בכלי אחד, לכן אמרו חכמים, די כל כמה די אפשר להטויה, הם הייתינן. המרובה שיכול להביא בכלי אחד, מביא. אבל דברי רבי יוסף נאמרו במקרה שאנחנו מסתפקים, עם כוונתו שכל אחד יקבל מחצה, או שכוונתו שאחד יקבל יותר מהשני. אז זה אמר רב יוסף, שמן הכתוב אצל בני אהרון מוכח, שחולקים מחצה על מחצה. מסכם את הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת הזו. והלכת הכבתי דרב יוסף במחלוקתיו עם רבא. ואף על פי שאין שמו של רבא מופיע בסוגייתנו, מכל מקום ידעו בעלי הגמרא שקושייתו של אביי על רב יוסף הייתה מרבו רבא. אז ההלכה כמו רב יוסף במחלוקתיו עם רבא בשדה, מי שקנה שדה סמוכה לאחת משדות אביו ובית אביו, ורוצה לקבל את חלקו בשדה הסמוכה לשדהו, לאל בדף י' ב' עמוד ב' נחלקו רבא ורב יוסף בדין הזה. עניין, שניים שעשו קניין ביניהם עד מתי יכול לחזור בו המקנה מהקנעתו, נחלקו בזה לאל בדף קוף י' עמוד א' רבא ורב יוסף. לדעת רב יוסף, כל זמן שעסוקים באותו עניין יכול המקנה לחזור בו. והמחלוקת השלישית שהלכה כמו רב יוסף הוא מחצה. הוא העניין הנידון בסוגייתנו, מי שאמר לאשתו נכסי לך ולבנייך, אמר רב יוסף האישה יורשת מחצה מן הנכסים, ואילו שלושת הדינים, הלכה כרב יוסף. ויהיה הגמרא מעשה באחד שנתן מתנות לאנשי ביתו ולא פירש למי מהם. מבררת הגמרא מה הדין בזה. ההוא דשדר מעשה באחד ששלח פיסקי דשיראי לביתי. חתיכות מעיל לביתו ולא פירש למי מאנשי ביתו שלחן. אמר רבי עמי, החתיכות הראויות לבגדי הבנים יהיו לבנים, החתיכות הראויות לבגדי הבנות יהיו לבנות. ולא אמרן לא נאמר שהבגדים הראויים לבנות יהיו לבנות, אלא דלית לקלטה. שאין לאותו אדם קלה אישה נשואה לבנו. אבל אית לקלטה, אם יש לו קלה, לקלטה אישה דרי. לקלתו הוא שלח את הבגדים הראויים לבנות, והיא בנתי לא נסיוון, והיא בנותיו עדיין לא נישאו, לא שווק בנתי ומשדר לקלתי. לא היה אדם מניח את בנותיו ושולח את המתנות לקלתו, ולכן הבגדים הראויים לבנות יהיו לבנות ולא לקלה. והגמרא מעשה נוסף, באחד שנתן מתנות לילדה ולא פירש למי מהם, ומברר את מה הדין בזה. העודה אמר לו מעשה בשכיב מרע שאמר נחסי יהיו לבני ומת, אבל לברה וברתה, היה לאותו אדם בן אחד ובנות, ומסתפק את הגמרא, מי קראו אינשי, האם דרך האנשים לקרוא לברה לבן אחד בעני בלשון רבים, ולסלוק לברתה מאיסור קעתי, ונסביר, איסור נכסים הוא תקנת חכמים, לבת שאביה מת, שתיטול עשירית מהנכסים לדמי נדוניה. האיסור עם עין, עין וסין. והביור של הספק של הגמרא, האם כשאמר האף שבנו ייטול את נכסיו, כוונתו להוציא את בנותיו מאיסור נכסים, ושלא ייטלו אחר מותו מנכסיו כלום, או שרוצה לתת מנכסיו גם לבנותיו. אז הצד הראשון של הספק, כוונתו לתת את כל נכסיו לבנו ובנותיו לא ירשו מנכסיו, עוד דיל מהו שנאמר, לא קראו אינשי לברה בני, אין דרך האנשים לקרוא לבן יחיד בלשון רבים, ולמושך לברת במתנה קעתי, וכוונת אותו אדם לתת גם לבנותיו חלק בנכסיו, בתורת מתנה. מביאים האמוראים ראיות לפשוט את הספק של הגמרא, אמר הבית השמע בו הוא שמע כתוב בפסוק בספר בראשית, פרק מבב פסוק חב גימל, ובני דן חושים, מכאן, שאפילו שהיה לדן רק בן אחד ושמו חושים, כראו הכתוב בלשון רבים, הרי שבן אחד נקרא בלשון רבים. דוחה רבה את ראייתו של אביי, אמר לרבה דילמה מה שאמרה התורה ובני דן חושים בלשון רבים, כדי תנה דבי חזקיה. כמו ששנה תנה מבית מדרשו של חזקיה, שהיו בניו מרובים כחושים של קנה, כחבילות של קנים, שהרבה קנים יוצאים משורש אחד ולמעלה נפרדים זה מזה, כך מסביר בעל התורים בספר במדבר, פרק למד ב' פסוק י' ז'. ועוד מפרש הרשב"ם, מהו חושים של קנה? שעלי הקנים וקשרי הקנים נקראים חושים. ותוספות בדיבור המתחיל שהיו מקשים, איך אפשר לומר שהיו לדן הרבה בנים, והרי כשירדו למצרים, לא מנע כתוב במניין הנפשות את בני דן, אלא כאחד, מתרצים התוספות שנקרא כן, על שם העתיד, כשמו של אדם גורם לו את עתידו. כמו שנאמר במסכת ברכות דף זין עמוד ב', מניין שהשם גורם, שנאמר בתהילים מ"ו, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ, אל תקריא שמות אלא שמות. והתוספות ריד מבארים שאכן לדן לא היו הרבה בנים, אלא לחושים בנו היו הרבה בנים, ונקרא חושים מפני שבניו נתרבו כחורשים, ומפני שנקרא על שם בניו שנתרבו, כתבה התורה בלשון רבים עובדי דן חושים. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה ראיה אחרת, אמר הכתוב בספר במדבר פרק חבב פסוק ח', ובני פלו אליאב, מכאן, שאפילו שהיה לפלו רק בן אחד ושמו אליאב, נקרא הבן הזה בלשון רבים. רב יוסף אמר, רב יוסף מביא ראיה נוספת מן הכתוב, נאמר בספר דברי הימים א', פרק ב', פסוק ח', ובני איתן, עזריה, הרי שבן אחד ושמו עזריה נקרא בלשון רבים, ולמדנו מכאן שעשוי אדם לקרוא לבן אחד בלשון רבים, ואם אמר נכסי לבני, למרות שהיה לו בן יחיד, כוונתו הייתה לתת את נכסיו לבנו ולא לביתו. מסביר התורת חיים הטעם שהוסיף רב יוסף עוד ראיה מהפסוק בספר דברי הימים ובני איתן עזריה, ולא הסתפק בראיית רבה מהפסוק ובני פלו אליאב, משום שהמשכו של הכתוב אחר כך, ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם, הייתי אומר שלכך נכתב ובני פלו בלשון רבים, משום שגם בני בניו הנמנים בפסוק שאחריו נחשבים כבניו, שהרי בני בנים הרי הם כבנים, לכן הביא רב יוסף ראיה מהפסוק בספר דברי הימים ובני איתן עזריה, ששם לא נמנו בני עזריה, ובוודאי נאמר ובני בלשון רבים על עזריה בלבד. הביאה הגמרא מעשה נוסף, באחד שנתן את נכסיו לילדיו, ואין לשונו מבורר. אהודה אמר לו מעשה באחד שאמר נכסי לבני, נכסי לבני ולשון רבים אמר כן. אבל איברה וברברה, היה לו בן ונכד. ואין הבדל אם היה מבנו זה או מבן אחר שאביו מת, כך מסבירה רשב"ם. מסתפקת הגמרא קראו אין שלברברה ברה, האם דרך האנשים לקרוא לנכד בן, ואם כן כשאמר שיהיו נכסיו לבניו בלשון רבים, כוונתו גם על נכדו, ויחלקו בנכסיו בנו ונכדו, או לא? או שאין דרך האנשים לקרוא לנכד בן, וירש בנו את כל נכסיו. ומה שהוא אמר שנכסיו יהיו לבניו בלשון רבים, הוא כמו שהוכיחה הגמרא לעיל מלשון הפסוקים שאדם קורא לבנו בלשון רבים. אומר התוספות ריד, הספק של הגמרא הוא רק כשהיה לו בן אחד ונכד, אבל אם היו לו כמה בנים, ודאי כשאמר בלשון רבים, כוונתו לבניו בלבד. נחלקו בזה המוראים. רב חביבה אמר קראו אינשי לבר ברה ברה, דרך האנשים לקרוא לנכד בן, אבל מר ברב אשי אמר לא קראו אינשי לבר ברה ברה, אין דרך האנשים לקרוא לנכד בשם בן. ומביאה הגמרא ראיה לדברי מר ברב אשי, תניא כבתי דמר ברב אשי, שנינו ברייתא כדבריו של מר ברב אשי, בהלכות נדרים. המודר הנאה מבנים, מי שנדר ואמר שאוסר עליו הנאה מבנים של איזה אדם, מותר בבני הבנים של אותו אדם, כך שלא חילק התנא אם היה לו לאותו אדם בן אחד או הרבה בנים, והתיר לחלוטין את הנאתו מנכדיו בכל עניין, משמע שאף אם היה לאותו אדם בן אחד ואמר בלשון רבים, אין כוונתו לנכדו, מכאן שאין הנכד חשוב כבן. אבל אם היו לו רק נכדים, עוד אמר ברב אשי, שאם אמר בני כוונתו לנכדיו. אם יש לו בנות ונכדים ואין לו בנים, יש להסתפק עם כוונתו לבני בניו או לבנותיו. ומה שאמרו שאין בני בנים חשובים כבנים זה רק לעניין מתנה, אבל לעניין פירה ורבייה אמרו חכמים במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', שבני בנים כבנים, שאם היו לאדם בנים ובנות ומתו ואישור אחריהם בנים ובנות, כי יהיה מצוות פירייה ורבייה בזכותם של אילו הנכדים. וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף מם ג' עמוד ב'. המשנה הזאת דנה ביורשים שלא חלקו את הירושה, וחלק מהיורשים התעסק בירושה ומוציא ממנה רווחים. למי שייך הרווח? האם לאילו שהתעסקו בירושה או לכל היורשים? אומרת המשנה בדף קוף מם ג' עמוד ב', אב שמת והניח בנים גדולים וקטנים, לאו דווקא בגדולים וקטנים, אלא הוא הדין גם בגדולים וגדולים, וכתבה המשנה בלשון הזו, כיוון שזו הדרך שהגדולים מתעסקים בנכסי הקטנים, מפני שהקטנים אינם יודעים לעסוק בנכסיהם. כך אומרים התוספות דיבור המתחיל והשביחו בשם ריבם. ועוד כותבים התוספות, שאין זה כשותף היורד לשדה חברו שנוטל כדין הריס, כלומר, חלק מהפירות כפי שנהוג באותו מקום, כיוון שבשותפים אין אחד מוכל לחברו, אבל אחים מוכלים אחד לשני. והריטב"א כתב שהטעם שכתבו בגדולים וקטנים, מחמת המשך דברי המשנה, שאם אמרו, ראו מה שהניח אבא, הרי אנו עושים ואוכלים, השביחו לעצמם, וזה רק בגדולים וקטנים, שהקטנים מוכלים, כיוון שאינם יכולים להרוויח, אבל גדולים אינם מוכלים. מביא הריטב"א שיש מפרשים שהמשנה מדברת בגדולים וקטנים דווקא, כיוון שגדולים וגדולים אינם מוכלים אחד לשני, ודינם כשותפים. אם כן, אף שמת והניח בנים גדולים וקטנים ולא חלקו ביניהם את הירושה, אם השביחו הבנים הגדולים את הנכסים, אינם לוקחים את מה שהשביחו לעצמם, אלא השביחו לאמצע. השבח מתחלק בין כל האחים. כותב הנימוקי יוסף שאף שמוכלים זה לזה ואינם כשותפים, מכל מקום שכר טרחתם נוטלים. אבל הראש כותב שאפילו שכר תרחתם אינם נוטלים, מפני שמסתם המחלו. המשיכה המשנה ואומרת, אם אמרו האחים הגדולים לקטנים, בפני עידים, או שאמרו לבית דין או בציבור, ראו מה שהניח לנו אבא ירושה, והרי אנו רוצים ומזומנים לחלקה בינינו, ואם לא, הרי אנו עושים, עוסקים בירושה להשביחה ואוכלים את השבח שהשבחנו מחלקנו לעצמנו, ולא חלקו האחים את הירושה, מה שהשביחו האחים שעסקו בירושה לעצמן, ואינם חולקים עם היורשים האחרים את השבח שהשביחו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, ואם שהסיפה מדברת דווקא בגדולים וקטנים, כיוון שהם היו רק גדולים, אין הגדולים מוכלים זה לזה על חלקם ברווח, מפני שיכולים להרוויח בעצמם, ורק הקטנים מוכלים מפני שאינם יכולים להרוויח בעצמם מהנכסים, ולכן אינם מונעים את הגדולים מלהרוויח. ועוד כותבים התוספות, שמחילתם מועילה אף שקטנים אינם בני מחילה, משום שבמקום שאין הקטנים מפסידים כלום במה שמרוויחים הגדולים, ולא היה בא לידם הרווח כלל, הם יכולים למחול. הראש כותב שמקרה זה הוא גם בגדולים וגדולים, שכיוון שלא השביחו עמהם, אף שאמרו להם ראו מה שהניח, מסתם המחלו. עוד הוא מוסיף שיש בגדולים סברה יותר מבקטנים, שבכל מקום גדול יכול למחול יותר מקטן, ועוד שכיוון שיש להם דעת לחלוק ולא חלקו, ודאי מחלו על השבח שמשביחים האחרים בנכסים. ומדברי הרשב"ם משמע שאין האחים לוקחים מהשבח, אלא מה שהשביחו מהחלק שלהם, אבל אם השביחו את החלק השייך לכל האחים, אינם נוטלים בזה את השבח. שואלים התוספות, הרי בגמרא לקמן בדף קוף ממד עמוד א' מובא מעשה ברב ספרא שעשה עסקה בירושת אביו והרוויח, ובאו אחיו וטבעו ממנו את הרווח. וממעשה זה משמע שעשה את העסקה בכל הירושה ולא רק בחלקו, שאם לא כן, מה היה להם לטובעו? לכן פירשו התוספות בדיבור המתחיל, ואם שהאחים לוקחים את השבח מכל נכסי הירושה ולא רק מחלקם, והטעם, כיוון שהקטנים אוכלים לגדולים מפני שאינם יודעים להרוויח, אבל אם היו כולם גדולים, אינם יכולים לקחת את השבח מכל הירושה. אילו הריטב"א מקשה על פירוש התוספות, מדוע מועיל מה שיתנה כדי שיזכה בשבח חלקו של חברו, ודי לו שיהיה כשותף היורד ברשות לשדה חברו שנוטל שכר כאריס, ולכן הוא פירש שמה שכתוב השביחו לעצמם, אכן הוא מכל הירושה ולא רק מחלקם, אלא שאינם נוטלים את כל השבח, אלא כיורד ברשות שנוטל למחצה לשליש ולרביע, כפי המנהג באריס, והשאר לכל האחים. וכך גם במעשה של רב ספרא לקמן היה כך, שלקח רק חלק כאריס. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן האישה שירשה נכסים והשביחה את הנכסים, אין השבח רק לעצמה, אלא השביחה לאמצע. דהיינו, השבח מתחלק בין כל היורשים, והאלמנה שבעלה השאיר ירושה שאין בה כדי כתובתה, ובית דין עדיין לא נתנו לה את כתובתה, אם אמרה ליתומים, ראו מה שהניח לי בעלי, והרי אני עושה, מתעסקת בירושה להשביחה ואוכלת את השבח שהשבחתי, אכן מה שהשביחה האישה, השביחה לעצמה, ואינה חולקת עם היתומים את השבח שהשביחה. סתם אישה שמת בעלה אינה יורשת את נכסיו, ובגמרא לקמן בדף קוף ממד עמוד א' יבואר שכאן מדובר באישה יורשת. ומבאר הרשב"ם בכמה אופנים בהם אישה יורשת, כגון שאמר בעלה שאישה תיטול מנכסיו כאחד מן הבנים, או שהיא בת אחיו של בעלה ואין לו בנים, ובעלה ואביה מתו והיא יורשת את נכסי אביהם עם שאר אחיהם. או שלא מדובר באישה יורשת את בעלה, אלא באישה יורשת את אביה, וכגון שלא היו לו בנים, או שאין לאביה בנים ומת, והיא יורשת את אביו יחד עם אחי אביה. זו היה המשנה שלנו, בדף קוף מ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הנאמר במשנה שהם השביחו הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, באיזה אופן השביחו אותם. אמר רב חביבה ברי, בנו של רב יוסף ברי דרבה, משמי דרבה, משמו של רבה, לא שאנו שהם השביחו הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, זאת אומרת לטובת כולם, אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים. שהאחים השביחו את הנכסים על ידי נכסי אביהם, דהיינו ששכרו פועלים מנכסי אביהם, כדי להשביח את הנכסים. אבל אם שפכו נכסים מחמת עצמן, על ידי נכסי האחים, דהיינו שהאחים טרחו או הוציאו הוצאות מממונם כדי להשביח את הנכסים, מה שהשביחו, השביחו לעצמן, ואין השבח מתחלק בין כל האחים. ותוספות בדיבור המתחיל, לא שאנו מפרשים את דברי הרשב"ם, שהכוונה שהם שפכו הנכסים מחמת נכסים, כיוון שהוצאות הפועלים הם גם מממון הקטנים, הרי זה כאילו גם הקטנים השביחו את הנכסים ולכן השבח לאמצע. אם אין האחים הגדולים אוכלים לקטנים את חלקם, היה להם לומר, ראו מה שהניח לנו אבא, ואז היו אוהבי וקרובי הקטנים סוחרים עבורם פועלים מנכסי אביהם. כיוון שלא אמרו כך, אנחנו אומרים שטרחת הגדולים הייתה גם עבור הקטנים. כותב הטור בחושן משפט סימן רפ"ז, בשם הראב"ד, שכל הנידון הזה אם שפכו נכסים מחמת נכסים או מחמת עצמן זה רק באחים הניזונים יחד מתפיסת הבית. אבל אם הם אינם ניזונים יחד, אין לאחד מהם רשות לרדת ולהשביח את הנכסים ללא רשות האחים. אם ירד והשביח, אינו אלא כי יורד שלא ברשות וידוע על התחתונה. מקשה הגמרא, איני האם כך הוא הדין? והו הרי אמר רבי חנינה, שאפילו אם לא הניח להם אביהם כלום בירושה, אלא רק עוד יני, בור וכיסויו, שסוחרים אותו אנשים כדי להשקוט ממנו את השדות, ותוסעוד ודיבור המתחיל ודייני, מפרשים, שזה כלי גבוה שעומדים עליו שומרי שדות וקרמים לראות מעליו למרחוק וגם הוא טוב לישון עליו, והזכירו אותו האחים הגדולים, השכר שהם מרוויחים מהסחירות לאמצע מתחלק בין כל האחים. והוא דיינה, דמחמת עצמו הוא. והרי עסק הבור הוא כדין שבחו נכסים מחמת עצמם, כיוון שהאחים צריכים לעמוד על גבה ולשמור, שאנשים שלא שילמו סחירות בעדו לא יקחו ממנו מים, ואף על פי כן לשכר לאמצע ולא לאחים. תרץ את הגמרא שייני, הוא דיינה, שונה דין הבור שהשכר הוא לאמצע, משום דלנטירות אהודה אבידה. כל מלאכתו היא רק השמירה עליו, ואפילו הקטנים נמי מצו מנטרלה. גם יכולים לשומרו הקטנים, ויכולים הקטנים לומר לגדולים, אין אנו צריכים לכם, כיוון שגם אנחנו יכולים לשומרו, ולכן, השכר לאמצע. אבל בשאר נכסים ששפכו מחמת האחים, כגון שהוציאו עליהם ממון משל עצמם, או מלאכה שאין הקטנים יכולים לעשותה, השכר לעצמם. אומר הריטב"א, וכן הדין בכל עסק הנעשה בכלי הבית או בסחורות ממסע ומתן שהקטנים יכולים לעשותו, אבל להלוות בריבית זה אינו דבר שהקטנים יכולים לעשותו, כיוון שצריך דעת גדול להלוות במקומות בטוחים. מוסיף הרשב"א, שאפילו אם הקטנים מונחים בהריסה ואינם יכולים לשמור, גם אז השכר לאמצע, שכל המלאכה שהיא קלה שקטנים יכולים לעשותה, הגדולים מוכלים עליה. שאם לא כן, הייתה הגמרא צריכה לחלק את גיל הקטנים אם הם יכולים לשמור או לא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמרו ראו מה שהניח אבא, הרי אנו עושין ואוכלין, השביחו לעצמן. מביאה הגמרא מעשה ולומדת ממנו את הדין באופן שהאחים לא אמרו בפירוש ראו מה שהניח אבא. מספרת הגמרא רב ספרא, שב הקבוע זוזי, השאיר אביו מעות בירושה, שקלינו נטלן רב ספרא, ועבד באויסקה, עשה בהם עסק והרוויח. עתו אחי, באו אחיו, שגם להם היה חלק בירושה, תבעו בדין הקמי דה רבא, תבעו אותו לדין לפני רבא, שייתן להם רב ספרא את חלקם ברווח. ואין זה נקרא שהנכסים השביחו מחמת עצמם, שאז השבח לעצמו, כיוון שאין כאן תרחה יתרה, אלא רק לקנות ולמכור, והרי זה כי השביחו נכסים מחמת נכסים. אמר לאו רבא לאחי רב ספרא, רב ספרא אחיכם, גברא רבא הוא אדם גדול ולא שווה גירסה ואינו מניח את תלמודו וטרח לאחריני, וטורח בשביל להרוויח ממונם של אחרים. ממילא היה עליכם לדעת שאם הניח את תלמודו ועסק במסחר, בשביל עצמו עשה זאת. והרי זה כאילו פירש רב ספרא ואמר ראו מה שהניח אבא, והרי אני עושה ואוכל. ולכן אין לכם חלק איתו בשבח. ולמדנו ממעשה זה שאדם גדול כרב ספרא, אף שלא אמר שלעצמו הוא עושה, הרי זה כמו שאמר, והשבח לעצמו. כותב הריטב"א שאפילו לפי הסוברים שצריכים הגדולים לבוא לבית הדין ולומר שאינם מוכלים לקטנים על השבח, מכל מקום רב ספרא נחשב כאילו בא לבית הדין. וכל שכן לאילו הסוברים שמספיק שיאמרו בפני עדים, כיוון שהוא משום גילוי דעת, ורב ספרא כיוון שהוא אדם גדול, יש גילוי דעת שאינו מוכן לבטל מתורתו כדי לתרוח בשביל אחרים. כותבים התוספות לאל בדף קוף ממגים אל עמוד ב' דיבור המתחיל ועם, שרב ספרא לקח את כל הרווח לעצמו מפני שאיכיו היו קטנים, וכיוון שלא יכלו להרוויח בעצמם, מחלו על הרווח. אבל רבינו יונה כותב, שרב ספרא לקח את כל הרווח רק מחלקו, אבל בחלק האחים, בא ליטול רק למחצית שכר או לשליש, כדרך שאר המתעסקים בפיקדון. אומר הנימוקי יוסף שבזמן הזה אין על ראויים וחשובים כרב ספרא, ודין תלמיד חכם שווה לדין אחרים שאינם עוסקים כל כך בתלמוד תורה, והביא שכך כתבו המפרשים לגבי פטור חתן מקריאת שמה וכן בעניין פטור מתפילה. אבל הבית יוסף בחושן משפט סימן ריש פי זין כותב שאין דברים אילו של הנימוקי יוסף נראים לו כלל. והוא פוסק בשולחן ערוך שאחד מהאחים שלקח מעות ועשה בהם סחורה, אם היה תלמיד חכם גדול שאינו מניח תורתו שעה אחת, השכר שלו מפני שאינו מניח תורתו ומתעסק לצורך אחד. כותב שם מסמע שמה שאינו מניח תורתו שעה אחת, היינו אם לא שיש לפניו עסק להרוויח בו כי יפה תורה עם דרך ארץ, אלא בשביל אחרים ודאי אינו מבטל כיוון שהוא עדוק כל כך בתורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, האישה שהשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע, לטובת כולם. מבררת הגמרא כיצד הגיעו הנכסים לידי האישה. שואלת הגמרא, אישה שמת בעלה בנכסי ית מימי אבידתה, מה מעשיה בנכסי היתומים? הלו אישה אינה יורשת את נכסי בעלה, אלא יכולה ליטול את כתובתה מהירושה, או שתיטול את מזונותיה מהירושה, ומעשה ידיה היו של היתומים, כמבואר במשנה במסכת כתובות, דף צדי ה' עמוד ב'. אם כן ודאי שאינה נוטלת את השבח שהשביחה. משיבה הגמרא, אמר רבי ירמיה, משנתנו מדברת באישה שהיא יורשת, כגון שאמר בעלה שאשתו תיטול מנכסיו כאחד מן הבנים, או שהיא בת אחיו של בעלה, ואין לו בנים, ובעלה ואביה מתו, והיא יורשת את נכסי אביהם עם שאר אחיהם, או שלא מדובר באישה יורשת את בעלה, אלא באישה יורשת את אביה עם אחיותיה, כגון שלא היו לו בנים, או שאין לאביה בנים ומת, וכשאבי אביה מת, יורשת אותו יחד עם אחי אביה. וארבעת האופנים הללו של אישה יורשת הובאו ברשב"ם. מקשה הגמרא, אם כן שמדובר באישה יורשת פשיטה, דין זה פשוט ואין בו יותר חידוש מהרישה של המשנה, שכאשר האבא הניח בנים גדולים וקטנים והגדולים עוסקים בירושה להשביחה, מדוע המשנה אמרה את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, בדין הזה יש חידוש יותר מהרישה. מה עוד את אם השם התאה סבור לומר? כיוון דלאו דרכה למטרח, כיוון שאין דרכה של אישה לתרוח בנכסים, לכן אף על גב דלא פריש שלא פרשה ואמרה ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת לעצמי, כמו דפריש דמי, יהיה הדין דומה כאילו פרשה ואמרה כן, שהרי לא מסתבר שתתרח בנכסים בשביל היורשים האחרים, ולכן תזכה במה שהשביחה לעצמה. כמה שמלן משמיעה לנו המשנה שאין הדין כך, אלא גם אישה יורשת צריכה לפרש, ואם לא פרשה, השכר לאמצע, השבח מגיע לכולם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. הדין הזה, שהאישה אמרה ראו מה שהניח לי בעלי, אינו מדבר באישה יורשת כמו הדין הקודם שלא אמרה ראו מה שהניח לי בעלי, אלא הדין הזה מדבר באלמנה שבעלה ישיר ירושה שאין בה כדי כתובתה, ובית דין עדיין לא נתנו לה את כתובתה. אם אמרה ליתומים ראו מה שהניח לי בעלי, והרי אני מתעסקת בירושה להשביחה ואוכלת את השבח שהשבחתי, אז הדין הוא שמה שהשביחה האישה השביחה לעצמה, ואינה חולקת עם היתומים את השבח שהשביחה. והדין הזה הוא דווקא אם האלמנה אינה ניזונת מנכסי היתומים, אבל אם היא ניזונת מהירושה, מבואר במשנה במסכת כתובות דף צדי ה' עמוד ב', שמעשה ידיה של היתומים. מבררת הגמרא מה החידוש בדין הזה יותר מהדין שמופיע במשנה לפני כן, מאחים שאמרו ראו מה שהניח לנו אבא. מקשה הגמרא, פשיט, הדין זה פשוט, שהרי כיוון שיש לה חלק בנכסים שהיא יכולה לגבות מהם את דמי כתובתה, ממילא כל זמן שבית דין לא נתנו לה מהנכסים את דמי הכתובה, הרי היא והבנים, כמו כל היורשים שלא חילקו את הירושה ביניהם, שעל זה נאמר במשנה, שאם אמרו האחים הגדולים ראו מה שהניח לנו אבא, הרי אנו עושים ואוכלים, אמרה המשנה שהשבח לעצמם, אם כן גם פה, ודאי שהשבח לאלמנה. למה הייתה צריכה המשנה להשמיע לנו את הדין הזה בנפרד? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדין הזה. מה עוד אתם השם התאה סבור לומר שכיוון דשביחה למילתה, שדבר זה הוא שבח עבורה, דאמרי קטר חכמי יתמי, שבני אדם אומרים שהיא תורחת בשביל היתומים ומחמת זה אחו לאחלה, היא מחלה על השבח שהשביחה כדי לתיטול היתומים, ובעצם היא חזרה בה ממה שאמרה, ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שכיוון שאמרה בפירוש האלמנה שהשבח לעצמה, היא אינה מוכלת על השבח ליתומים. עכשיו מביאה הגמרא דין מחילת נכסים לאדם אחר בבן שאביו מסיעו בביתו. אומרת הגמרא, אמר רבי חנינה, והדברים מופיעים במסכת גיטין דף י' עמוד א', המסיא אישה לבנו גדול בבית השייך לו, כנאו, קנה הבן את הבית, משום שמרוב שמחתו ודאי מקנה האב לבנו את הבית כדי לדור בו. ודין זה הוא דווקא אם יש לאב בית אחר לדור בו, וייחד בית זה לבית חתנות לבנו. אבל אם אין לאבא בית אחר לדור בו, לא קנה הבן את הבית. ודין זה הוא דווקא כשמסיא את בנו הגדול, ואפילו אם יש לו לאב בנות גדולות מן הבן הזה, שאז שמחתו מרובה. אבל כאשר זה אינו בנו הגדול, אין שמחתו כל כך גדולה, ואינו מקנה לו את הבית. ודווקא כשנוסע בן אישה בתולה, שאז יש לאב שמחה יותר מאשר כשמסיא לו, אלמנה. ודווקא עם אישה זו שנושא אשתו הראשונה, ודווקא כשהיא סיוע אביו, ראשון מבין בניו. ואפילו אם היא סיוע אב לפניו, בנות. מבררת הגמרא מה נכלל בהקנאה הזו. אומרת הגמרא, פשיט, הדין זה פשוט שהיא מיחד לו אביו לשמחת הנישואין. בית ועלייה, בית שיש על גביו עלייה. את הבית קנה הבן, אבל את העלייה לא קנה, משום שהעלייה אינה חלק מהבית. מסתפקת הגמרא באופנים הבאים, אם ייחד לו אביו בית, והייתה לפניו אכסדרה, מרפסת שלפני הבתים, שיש בה חלונות ודרכה נכנסים לבית, מהו? האם קנה הבן את האכסדרה או לא? מה עם צדדי הספק? האם האכסדרה נחשבת כחלק מהבית, משום שמשתמשים בבני הבית, שהרי נכנסים דרכה לבית, וכיוון שקנה את הבית, קנה גם את האכסדרה? או שאינה נחשבת כחלק מהבית, והרי כעלייה, ואף שקנה את הבית, לא קנה את האכסדרה. וגם אם תאמר שאכסדרה, כיוון שהיא משמשת לבית, היא כחלק מהבית, והבן קנה גם את האכסדרה, נשאלת השאלה, אם היו לאב שני בתים זה לפני מזה והשיא את בנו בבית הפנימי, מהו? האם קנה גם את הבית החיצוני או לא קנה? מסיים את הגמרא תיקו, תעמודנה השאלות הללו בספק, כי הם לא נפשטו, ותשבי יתרץ קושיות ואיבאיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. אנחנו מזכירים מדי פעם שהמילה תיקו, יש המסבירים, היא בעצם רוב המילה של המילה תיקום, דהיינו שתעמוד השאלה הזו במקומה. כעת מקשה הגמרא על דברי רבי חנינא שאמר שהמסיא אישה לבנו גדול בבית כנאו, הבן קנה את הבית. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי חנינא שנינו בברייתא, ייחד לו אביו לשמחת הנישואין בית וכלי בית, את כלי הבית הבן קנה ואת הבית לא קנה. הנה מבואר שאינו קונה את הבית, וזה לא כמו רבי חנינא שאמר שקנה את הבית. תרץ לגמרא, אמר רבי ירמיה, מה שאמרו בברייתא שלא קנה את הבית, היינו כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם. שכיוון שאביו משתמש בבית ומניח שם את חפציו, ודאי לא התכוון להקנות לבנו את הבית. מבארת הגמרא, איזו השתמשות בבית נחשבת לשימוש שבגללו אין האב מקנה את הבית. נהרדה יאמרי, אפילו אם יש לאב בבית הזה שופך דיוני, שובך של יונים, אינו מקנה את הבית לבנו. רב יהודה ורב פאפי אמרי, אפילו אם יש לאב בבית הזה הציצה דהרסנה, כלי מלא דגים קטנים מתוגנים בשמן, אינו מקנה את הבית לבנו. הביאה הגמרא שהמוראים נהגו כהלכה הזו. מרזוטרא אנסבי לברי אישי את בנו בבית ותלה לי סנדלה. תלה בבית סנדל כדי שהבית יישאר בחזקתו ולא יקנה אותו בנו. וכן רבשי נסבי לברי אישי את בנו ותלה לי אשישה דמישחי. תלה בבית כוס מלא שמן. הריטב"א מפרש שזה כלי ריק שאינו צריך אותו לסעודה, ואז הוא כעיקר לכך שאינו מקנה לו את הבית. ועוד הוא כותב שכל שכן אם אמר בפני עדים שאף על פי שמסיעו שם אינו רוצה להקנות לו את הבית, לא קנה בנו את הבית. והטעם שאמרו את האופנים הללו כדי להקל עליו שלא יצטרך לומר את הדבר הזה בפני עדים שהוא לא מתכוון להקנות לו את הבית. מביאה הגמרא דינים נוספים שתקנו חכמים בדומה לדין שהתבהר. אמר מרזוטרא אני תלת מילי, שלושה דברים אלו שיבוארו שבינו רבנן כבאום חכמים להלכה, אף שאינם דין תורה, כיוון שהם ממידת בני אדם והם כהלכתא בלא טעמא, כאילו קיבלום הלכה למשה מסיני שאין צריך לתת בהם טעם. חדא האחד ה הדין הזה שהמסיא אישה לבנו גדול בבית, הבן קנה את הבית, ואין בהלכה הזו טעם שהבית יהיה שייך לבן. שהרי הבן לא עשה קניין ואב לא כתב לו שטר מתנה. אבל קבעו זאת מפני שזו דרך בני אדם להקנות לבן בית כשהוא נושא אישה. תוספות בדיבור המתחיל כהלכת הכותבים שקצת יש בזה טעם. שכיוון שאב פינה את הבית, צמחה דעתו של בן, וכיוון שאין לבן איכן לגור, מסתבר שנתן לו אביו את הבית הזה. ובספר המקנה הוא כותב שעדיין צריך טעם איך קנה את הבית שהרי לא עשה בו שום קניין. הוא מבאר זאת על פי דינו של רב גידל במסכת קידושין דף ט' עמוד ב'. הן הדברים הנקנים באמירה. והטעם שנקנים באמירה, מחמת ההנאה שלו, שהיא כמו כסף. אותו דבר גם כאן, ההנאה שאביו נהנה מכך שמשיא את בנו, היא ככסף, וקנה הבן את הקרקע בקניין כסף. עידה חלכה נוספת שאין בטעם, דאמר רב יהודה, אמר שמואל. לאל בדף קוף למד א' עמוד ב', וכן במסכת גיטין דף י' עמוד א' מופיע הדין הזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו בלשון מתנה ומת, לא עשה בעלה אלא אפוטרופה, אפוטרופוס על הנכסים, אבל הם אינם קנויים לה, כיוון שאמרו חכמים שאין אדם עוקר ירושת בנה ונותן הכל לאשתו, ובוודאי לא התכוון לעשותה אלא אפוטרופוס על הנכסים, כדי שיחלקו לבני הכבוד מתוך שיהיו כפופים לה, על ידי שהיא תפרנס אותה מהנכסים כפי דעתה. גם ההלכה הזו היא בלא טעם, שהרי כתב בשטר במפורש שנותן לה את כל הנכסים. דהיינו שהטעם שאנחנו אומרים שאינה מקבלת את הנכסים הוא להפך ממה שמבואר במפורש בשטר. ולהיל, כותב הרשב"ם, שדברי נבואה הם, שאנו מניחים שאת מה שכתוב בשטר, ומפרשים את כוונתו לפי דעתנו. אידך, ההלכה השלישית שאין בה טעם, דאמר רב, במסכת גיטין דף י' עמוד א', במסכת קידושין דף ממחת עמוד א', ולקמן בדף קוף ממחת עמוד א', האומר לחברו מנה לי בידך, מנה שהפקדתי אצלך ואתה חייב לי, אל תחזירהו לי, אלא תנאו לפלוני, אם אמר כן במעמד שלושתן, דהיינו המפקיד, הנפקד ומקבל המתנה, קנה מקבל המתנה את המנה, והנפקד חייב לתיתו לו אף שלא עשו קניין. ואינו יכול לומר למפקיד, אין אני חייב אלא לך שממך קיבלתי. תקנו חכמים את התקנה הזו, כיוון שהוא דבר שכיח בין הבריות, שאדם ירצה לתת ממון הנמצא אצל חברו לאדם אחר, כדי להקל עליהם שלא יצטרכו לעשות דבר זה בקניין ובעידים. לכן תקנו זאת, וזו הלכה בלא טעם, שהרי אין במעמד שלושתם לא שטר ולא קניין. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי על הודף קוף מם ג' ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מניין שהתורה מן הרע על היפה תרומתו תרומה? שאלה שנייה, מדוע במעשה שקידש חמש נשים? שאלה שנייה, מדוע במעשה שקידש חמש נשים ומתוכן בית החיות, נוכריות מקודשות. שאלה שלישית, מדוע אין להוכיח מהפסוק והייתה לארון ולבניו שנותן מתנה ליחיד ורבים, כוונתו שיתו ליחיד כנגד המרובים? שאלה רביעית, מדוע הדגישה כאן הגמרא שהלכה כרב יוסף? שאלה חמישית, מדוע אין להוכיח מהפסוק ובני דן חושים שאפשר לקרוא בלשון רבים לבן יחיד? והשאלה האחרונה, דף קוף ממגימל, לגבי מה ודאי שבני בנים נחשבים לבנים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חף בסיוון תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפינו היומי, הלא הוא דף קוף ממגימל, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חף א' בסיוון תשע"ז, ונלמד את דף קוף ממדלת ממסכת בבא בתרא. אני קורא בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.